שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת שבת, באתר sinai.org.il. היום נלמד דף החצי, לכן השיעור יהיה ארוך. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השישית בעמוד א', ונסיים ברבע התחתון של ה' עמוד א'. השיעור היום יהיה 17.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה נספח לשיעור הקודם לגבי רדיעת פת מהתנור לפני שוברים על איסור אפייה. בחלק השני נשאל שאלה עקרונית על המשנה, למה חייב, הרי אין ביד דלת על דלת פחים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בדף הקודם הבאנו בדרך אגב שרב ביבי שאל מה קורה אם הדבקתי חתיכת בצק בתוך התנור. האם מותר לרדות אותה משם למרות שרדיעת בצק זה איסור דרבנן, מהר לפני שאני אעבור לאיסור דאורייטה של אפייה בשבת? זאת השאלה שלו. אתמול הנטייה שלנו הייתה לא להתיר לו, היום נראה שיש גרסה אחרת במה שהוא אמר, שהוא אמר שזה כן מותר. בכל אופן היום אנחנו לא מנסים להבין האם זה מותר או אסור, אלא אנחנו מנסים להבין מה הסיטואציה שלה הוא דיבר. למה זה שאלה? כי מה שהוא אמר זה האם מותר לי לרדות את הבצק מהר לפני שאני אעבור על איסור חטאת. עכשיו הבעיה היא שזה לא מובן, כי הרי איסור חטאת מביאים רק על שוגג, והרי אם אני נזכר באמצע ורוצה להוציא, אז זה כבר לא שוגג, הרי אני כבר נזכרתי לפני שעברתי על האיסור, אז גם אם אני לא יוציא את הבצק, אני לא אצטרך להביא חטאת, כי זה לא היה שוגג. זאת השאלה, והגמרא מביאה שני הסברים. רב שילה מסביר שבאמת מדובר פה שאני לא ידעתי בכלל, וגם בהמשך לא נזכרתי, ולכן זה כן שוגג, ומה שרב ביבי שאל זה לא אם לי מותר להוציא את הבצק, אלא האם מותר למישהו אחר לעבור על האיסור דרבנן בשביל להציל אותי מהאיסור דאורייתא. זאת התשובה הראשונה, אבל רב ששת תוקף את זה ואומר שזה ברור שאסור, לא אומרים לאדם אחד לחטוא בשביל לזכות מישהו אחר. לכן תשובה שנייה אומר רבשי שבאמת מדובר שעשיתי את זה במזיד לגמרי, והנושא כאן זה לא להציל אותי מחטאת, אלא נשנה את הגרסה של מה שרב ביבי שאל, ולומר שהוא לא התכוון להציל אותי מחטאת, אלא להציל אותי מסקילה, כי מדובר במזיד. עד כאן החלק הראשון ראינו שני הסברים על מה רב ביבי דיבר כשהוא שאל על הוצאת הפת, והגענו בערך לרבע התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. עכשיו, לפני שנתחיל את החלק השני, אנחנו רוצים להקדים הקדמה קצרה שתעזור לנו גם בחלק הזה, גם בדפים הבאים. וזה לגבי הרשויות השונות של שבת. מדאורייתא אנחנו מכירים שתי רשויות, וזה רשות היחיד ורשות הרבים. ברשות היחיד, ברגע שזה מוגדר כרשות היחיד, לא משנה מה יש שם ולא משנה באיזה גובה מהקרקע, בכל מקרה הכל שם זה רשות היחיד. ברשות הרבים לעומת זאת, כמו שכבר הזכרנו, יש גבול בגובה, וזה שרשות הרבים היא רק עד גובה של 10 טפחים, מעבר לזה זה נקרא מקום פטור, כלומר זה לא רשות. עכשיו, מה זה אומר שזה נחשב מקום פטור? זה אומר שאם אני מעביר למשל מרשות הרבים אל אותו מקום פטור ומניח את זה במקום הפטור, כלומר זה נעצר שם, ואחר כך אני לוקח את זה משם אל רשות היחיד, אז לא עברתי על איסור. אבל צריך להדגיש שאם אני למשל מחזיק משהו ומטלטל אותו דל אדמות ברשות הרבים, אז אפילו שאני מחזיק אותו גבוה מעל 10 טפחים, אני עדיין חייב. ועוד דבר שאיני יכולים לחשוב שיהיה פטור ובכל זאת חייב, זה אם יש שני בתים משני צידי רשות הרבים, ומישהו זורק חפץ מבית אחד לבית השני, מעל 10 טפחים, כלומר דרך מקום הפטור, אז אפילו שהחפץ בשום שלב לא נח לא ברשות הרבים וגם לא במקום הפטור, בכל זאת הוא חייב. למה הוא חייב? לומדים את זה ממושיטי הקרשים במשכן שהיו מושיטים קרשים מעגלה לעגלה. זה לגבי המגבלה של הגובה ברשות הרבים, ועכשיו עוד משהו, מה קורה אם יש כל מיני בליטות, למשל עמוד ברשות הרבים? האם זה נחשב רשות הרבים או משהו אחר? אז זה תלוי גם ברוחב שלו וגם בגובה של אותו עמוד. אם העמוד הוא נמוך משלושה טפחים, אז זה בטל הקרקע, ולא משנה מה הרוחב שלו, בכל מקרה זה נחשב חלק מהקרקע. אם העמוד הוא מעל גובה של שלושה טפחים, אז כאן זה כבר תלוי מה הגובה ומה הרוחב. אם הרוחב הוא קטן מדלת על דלת טפחים, אז זה לא מספיק רחב בשביל להחשיב את זה כרשות בפני עצמה, ממילא זה יהיה מקום פטור, לא משנה מה הגובה. אם הרוחב הוא מעל דלת על דלת טפחים, זה כבר מספיק רחב בשביל שנגדיר את זה כרשות בפני עצמה. ועכשיו זה תלוי מה הגובה. אם הגובה הוא בין 3 ל-10 טפחים, אז זה קרמלית, כלומר זה רשות מדרבנן. אם הגובה הוא מעל 10 טפחים, אז זה רשות היחיד. אז עוד פעם, פחות משלושה טפחים גובה, אז זה תמיד רשות הרבים. מעבר לזה, אם זה דק מדי, אז זה יהיה מקום פטור. אם זה רחב, כלומר דלת על דלת, אז עד 10 טפחים קרמלית, מעל זה רשות היחיד. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שעד עכשיו באופן כללי דיברנו רק על העברה מרשות לרשות, כלומר מרשות היחיד לרשות הרבים ולהפך. יש עוד סוג של חיוב וזה טלטול של חפץ דלת אמות ברשות הרבים. עכשיו גם בזה כמו בהעברה יש צורך בעקירה ובהנחה. ממילא יהיו לנו הרבה דברים שאנחנו נשווה בין שני התחומים, ואם דבר נחשב להכירה או הנחה בתחום של טלטול, זה יחשב גם כן להכירה והנחה בנושא של העברה מרשות לרשות. עד כאן הקדמות, ועכשיו נתחיל את החלק השני. בחלק השני אנחנו שוב חוזרים למשנה ונשאל שאלה עקרונית על הדין במשנה. נזכיר שבמשנה ראינו שאם אני נמצא בפנים ואתה נמצא בחוץ, ואתה עם יד פתוחה ואני הכנסתי כדור מבחוץ פנימה ושמתי אותה ביד שלך, או להפך, לך היה כדור ביד ואני הכנסתי את היד ולקחתי את הכדור והוצאתי אותו החוצה, בכל מקרה אני חייב כי אני עשיתי את כל הפעולה, ואותו דבר, אם אתה עשית את כל הפעולה אז אתה תהיה חייב. עכשיו שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות שבכלל יש חיוב במשנה שלנו? למה? כי כשמעבירים מיד ליד לא אמור להיות חיוב. למה? כי כמו שכבר הזכרנו, בשביל להתחייב על העברה מרשות לרשות, צריך שתהיה עקירה, כלומר שהחפץ היה מונח ואני עקרתי אותו משם, ואחר כך שאני אניח את החפץ ברשות השנייה. עכשיו אומרת הגמרא שדבר שהוא מונח על דבר שהוא פחות מדלת על דלת פחים, זה בכלל לא נחשב מונח, כי בדרך כלל לא מניחים דברים על דבר כזה קטן. ממילא, כשאני עוקר משהו מדבר קטן זה לא נחשב עקירה, וגם כשאני מניח אותו על דבר קטן מדלת על דלת זה לא נחשב עקירה, וממילא, כשמעבירים משהו מיד ליד, לא אמורים להיות חייבים, כי הרי יד היא ודאי קטנה מדלת על דלת פחים. זאת השאלה של הגמרא, עוד פעם, איך אפשר להתחייב בעברה מיד ליד, הרי יד זה קטן מדלת אל דלת פחים, ולשאלה הזאת עכשיו נראה שישה תירוצים שיקחו אותנו עד השליש התחתון של ה' עמוד א'. עכשיו את ששת התירוצים נחלק לשתי קבוצות של שלושה ושלושה, שלושת התירוצים הראשונים ינסו למצוא תנא שאומר שבאמת לא צריך לעקור ולהניח על דבר שהוא דלת אל דלת, ואז ממילא ברור שחייבים גם על יד. שלושת התירוצים הבאים יקבלו את זה שצריך דלת אל דלת, אלא שהם ינסו לומר שבאמת גם במשנה שלנו זה מקרה של דלת אל דלת. אז אנחנו מתחילים בשלושת התירוצים הראשונים, אנחנו מנסים למצוא תנא שסובר שלא צריך דלת אל דלת. אז התירוץ הראשון זה של רבא, והוא מנסה לומר שהמשנה היא כרבי עקיבא, והוא אומר שלפי רבי עקיבא לא צריך הנחה על דלת אל דלת. איפה הוא רואה את זה? כי הוא אומר שלפי רבי עקיבא לא רק שלא צריך הנחה על דלת אל דלת, לא צריך הנחה בכלל, אלא ברגע שהחפץ נכנס לרשות הבאה, קלוטה כמי שהונחה, כלומר ברגע שזה נכנס לאוויר, זה נחשב כאילו שזה נח על הקרקע, וממילא ברגע שהכנסתי ליד של מישהו, גם זה נחשב כאילו שזה נח על הקרקע, ולא צריך דלת אל דלת. איפה רבי עקיבא אמר את זה? הוא אמר את זה במשנה בצדיק וב, שם מדובר על זה שיש רחוב שהוא רשות הרבים, ומשני צידיו יש בית, ואני עומד בבית בצד אחד, וזורק כדור לבית שבצד השני, כך שהכדור עבר מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד. במקרה כזה, חכמים אומרים שאני פטור, כי הכדור הרי לא נח ברשות הרבים, אלא רק נעקר מרשות היחיד, וגם נח ברשות היחיד השנייה, לעומת זאת רבי עקיבא אומר שאני חייב, כי לא חייבים הנחה, אלא קלוטה כמי שהונחה. עד כאן התירוץ הראשון, שהמשנה שלנו כרבי עקיבא שקלוטה כמי שהונחה, ועכשיו לתירוץ הזה נראה שתי קושיות, את הראשונה נתרץ, את השנייה לא. הקושייה הראשונה היא שההסבר הזה שהרגע נתנו לרבי עקיבא שהוא מחייב בגלל שקלוטה כמי שהונחה, זה לא כל כך פשוט, ורבא עצמו התלבט בהזדמנות אחרת האם זה ההסבר או שיש הסבר אחר לגמרי, וזה שנלמד זריקה מהושטה, שכמו שאמרנו בהקדמה, כשמושיטים חפץ מבית לבית ובאמצע יש רשות הרבים, אפילו שעושים את זה מעל 10 טפחים, כלומר במקום פטור, בכל מקרה חייבים, אז אולי רבי עקיבא פשוט לומד זריקה מהושטה, ולכן הוא מחייב בזריקה ולא בגלל שקלוטה כמי שהונחה. אז למה אצלנו ברור לרבא שרבי עקיבא כן מחייב מצד קלוטה כמי שהונחה? הונה הגמרא מה הבעיה? שם הוא התלבט, אבל אחר כך הוא הכריע שבאמת זה בגלל קלוטה כמי שהונחה, וממילא אפשר להעמיד את המשנה שלנו כרבי עקיבא ושלכן מחייבים אפילו שאין דלת על דלת. אז את הבעיה הראשונה תרצנו, רק נוסיף ממש בסוגריים שכשאנחנו מדברים על ללמוד מהושתה, אז אפשר לחייב גם כשזורקים מעל יותפחים, כלומר גם דרך מקום פטור, לעומת זאת, כשאנחנו רוצים לחייב מצד קלוטה כמי שהונחה, זה דווקא מתחת ליותפחים, כמו שהזכרנו מקודם. בכל אופן, את הבעיה הראשונה עם התירוץ הראשון תרצנו, אבל יש בעיה נוספת, וזה שכשרבי עקיבא אמר שהוא מחייב, כתוב שהוא מחייב, לא כתוב שהוא מחייב פעמיים, והרי הכדור הזה לכאורה עשה שני מעברים, הוא גם עבר מרשות היחיד לרשות הרבים, כלומר הוצאה, והוא גם אחר כך עבר עוד פעם לרשות היחיד, כלומר הכנסה. אז למה רבי עקיבא מחייב רק פעם אחת? כנראה שהוא מחייב רק על ההוצאה, כי כמו שאמרנו, קלוטה כמי שהונחה, כלומר ברגע שזה נכנס לרשות הרבים, זה נחשב כאילו שזה נח, אבל זה לא אומר שגם כשזה עוזב את רשות הרבים, זה נחשב כאילו שזה נעקר מהנחה. ממילא, אם נשתמש ברבי עקיבא למשנה שלנו, זה רק יעזור לנו להבין למה אם אני מביא את הכדור ממני אליך, אז אני חייב, כי קלוטה אצלך כמי שהונחה. אבל זה לא יעזור לנו להבין למה אם אני מוציא את הכדור ממך החוצה, אני גם מתחייב, ואמרנו שאולי זה לא נחשב עקירה. ממילא רבי עקיבא לא מספיק לנו בשביל להסביר את המשנה, ואנחנו עוברים להסבר הבא, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', וזה של רב יוסף שהמשנה היא כרבי. עכשיו, לאיזה רבי רב יוסף התכוון? אז הגמרא מביאה שני הסברים, נתחיל דווקא בהסבר השני, כי הוא ממש דומה להסבר הקודם של רבי עקיבא, רק שהוא פותר את הבעיה שהייתה לנו עם רבי עקיבא. הרי מה הבעיה עם רבי עקיבא? שאמרנו שקלוטה כמי שהונחה, אבל כשהוא עוזב את האוויר, אולי זה לא נחשב כעקירה. אז באמת בדיוק כאן נכנס רבי והוא מביא מקרה מאוד דומה למקרה של רבי עקיבא, והוא דווקא כן מחייב פעמיים גם על ההכנסה וגם על ההוצאה, כלומר אצלו ברור שגם קלוטה כמי שהונחה וגם עזיבת האוויר גם זה נחשב עקירה. ביחס למה הוא אמר את זה? ביחס למקרה בדיוק הפוך למקרה של רבי עקיבא, כלומר אני לא זורק מבית לבית באוויר של רשות הרבים, אלא להפך יש בית שמשני צידיו יש רשות הרבים, ואני זורק מרשות הרבים אחת לרשות הרבים השנייה דרך אותו הבית, וחכמים פותרים, אבל רבי מחייב, ואומר רב יהודה שהוא מחייב פעמיים, גם על ההכנסה וגם על ההוצאה, אז זה בדיוק מה שחיפשנו, שגם קלוטה כמי שהונחה וגם עזיבת האוויר כמי שנעקרה. אז זה הסבר השני, ולכאורה זה מצוין, אבל אומרת הגמרא בשורה האחרונה בעמוד ב' שגם זה לא טוב, כי רב ושמואל הסבירו את רבי ואמרו שהוא רק אומר את זה לגבי מקום שהוא מקורה, כמו בית. רק אז המקום נחשב כאילו שהוא מלא בחומר, ואז כשהכדור נכנס לאוויר זה נחשב כאילו שהוא נח. אבל רשות היחיד שהיא לא מקורה, או רשות הרבים שבהגדרה זה מקום שהוא לא מקורה, שם רבי לא יאמר קלוטה כמי שהונחה, וגם לא עזיבת האוויר כמי שנעקרה. אז גם רבי הזה לא עוזר למשנה שלנו, בזה הגענו בינתיים לשורה השמינית בה' עמוד א', אבל כאמור יש שני הסברים לאיזה רבי רב יוסף התכוון, אז עכשיו נחזור אחורה לשליש התחתון של ד' עמוד ב' ונראה את ההסבר הראשון לאיזה רבי הוא התכוון, אבל גם את ההסבר הזה נדחה. ההסבר הראשון הוא שיש ברייתא ששם רבי ורבנן נחלקו לגבי אם אני לוקח כדור וזורק אותו ד' עמוד ברשות הרבים, והוא נחת לא על הקרקע אלא על ענף של עץ. לפי חכמים אני פטור, כי זה לא נחשב הנחה. לפי רבי אני חייב, כי זה נחשב הנחה. עכשיו הרי אותו ענף אין לו דלת על דלת פחים, ובכל זאת רבי מחייב, אז לכאורה אנחנו רואים שלפי רבי לא צריך דלת על דלת. אז זה הניסיון הראשון להעמיד את המשנה שלנו לפי רבי, אבל הגמרא דוחה לפי ההסבר של אביי של אותה ברייתא. אביי הסביר שכאן הרי הענף מחובר לגזע, והרי בגזע יש דלת על דלת, אז הסיבה שרבי מחייב זה כי הוא אומר שהנוף של העץ, כלומר הענפים, הולכים לפי הגזע. וכיוון שבגזע יש דלת על דלת, אז גם בענפים יש דלת על דלת, ואי אפשר ללמוד מכאן שלא צריך דלת על דלת, כי באמת כביכול יש בגלל הגזע. אז את הניסיון הראשון להעמיד את המשנה כרבי גם דחינו, כמו שגם דחינו מקודם את הניסיון השני. בסוגריים רק נוסיף שהמקרה שהבאי האמין אותו זה קצת יותר מורכב ממה שאמרנו, הוא אומר שהגזע נמצא ברשות היחיד והענפים ברשות הרבים, כנראה שהוא אומר את זה כי אם גם הגזע היה ברשות הרבים, אז לא רק רבי היה מחייב, גם חכמים היו מחייבים. המחלוקת שלהם היא האם אפשר להחשיב את הענפים כדלת אמות אם הגזע נמצא בכלל ברשות אחרת. אגב, יש גם מחלוקת ראשונים האם הוא יהיה חייב רק על העברה של דלת אמות ברשות הרבים, או שכיוון שהגזע ברשות היחיד הוא יהיה גם חייב על הכנסה לרשות היחיד. בכל אופן זה בסוגריים, ראינו שני ניסיונות להעמיד את המשנה כרבי, את שניהם דחינו, ואנחנו עוברים לתירוץ השלישי בקבוצה הזאת, כלומר בקבוצה שמנסה לומר שבעצם לא צריך דלת על דלת, וזה של רבי זיירא, זה נמצא בשורה השמינית בה' עמוד א', והוא מנסה להעמיד את המשנה שלנו כאחרים בברייתא. מה הם אומרים? הם אומרים, מה קורה אם שנינו עומדים ברשות הרבים ואנחנו משחקים מסירות ואני מוסר לך כדור? אומרים אחרים שאם אני קלה ממש טוב ואתה לא היית צריך לזוז בכלל והכדור הגיע אליך ישר ליד, אז אני חייב, כי אני עשיתי גם את העקירה וגם את ההנחה. מה אנחנו רואים כאן? שלפי אחרים, אם אני מניח את הכדור ביד שלך, אני חייב, כלומר, לא צריך להניח את הכדור במקום של דלת על דלת, אז בוא נעמיד את המשנה כאחרים. זה התירוץ השלישי, שלא צריך דלת על דלת, אבל גם את התירוץ הזה, הגמרא דוחה בשתי דחיות. דחייה אחת, שגם אם נשתמש בתירוץ הזה, זה עדיין רק עוזר לנו להנחה, אבל לגבי העקירה, הרי יכול להיות שלקחתי את הכדור מהקרקע, כלומר, אולי לעקירה, כן צריך לעקור את זה ממקום של דלת על דלת. זו דחייה אחת. דחייה שנייה, אולי כשהם אמרו את זה, זה דווקא מדבר כשתפסת את הכדור עם משהו שהוא דלת על דלת, למשל כפפת בייסבול מאוד גדולה או איזשהו בד גדול שהוא כן דלת על דלת, ואולי רק אז אני חייב, ומי אמר שאני חייב גם אם זה היה ישירות לתוך היד שלך. אז בזה גם את התירוץ השלישי דחינו, ובזה סיימנו את הקבוצה הראשונה של הדחיות, ניסינו להעמיד כרבי עקיבא או כרבי שקלוטה כמי שהונחה, אחר כך ניסינו להעמיד כאחרים שלא צריך דלת על דלת, אבל את כל אלו דחינו, ועכשיו בשליש העליון של ה' עמוד א', אנחנו עוברים לקבוצת התירוצים השנייה. בקבוצה הזאת של התירוצים אנחנו לא ננסה לומר שלא צריך דלת אמות, אלא ננסה לומר שבאמת גם במקרה של המשנה שלנו יש דלת אמות או איזשהו תחליף לדלת אמות. זה באופן כללי, עכשיו נראה את התירוצים עצמם. התירוץ הראשון בקבוצה הזאת הוא של רבי אבא, זה נמצא כאמור בשליש העליון של ה' עמוד א', והוא אומר שאפשר להעמיד את המשנה ששני אנשים מחזיקים איזושהי סלצלה ביד שיש בה דלת על דלת, ומזה הם לוקחים ובזה הם מניחים, וזה פותר לכאורה את כל הבעיות כי יש דלת על דלת. זה התירוץ הראשון, אבל עם זה יש שני קשיים, קושי אחד לשוני וקושי שני יותר עקרוני. הקושי הלשוני הוא שזה פשוט לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב שהוא שם בידו, שהוא לקח מתוך ידו. אמנם לכאורה אפשר לומר שכוונה היא לסל שבידו, אבל רבי אבאו אומר, לא, זה לא מה שכתוב. זה קושי אחד. הקושי השני, שכאמור הוא קושי עקרוני יותר, ולא דווקא יש תשובה, זה שכמו שאמרנו בהקדמה, אם יש איזשהו עמוד ברשות הרבים, שהוא רחב דלת על דלת והוא גבוה 10 תפחים, אז הוא כבר לא רשות הרבים, הוא הופך להיות רשות היחיד. ואותו דבר, לפי רבי יוסי הגלילי, גם כשזה לא עמוד שלם, אלא רק איזשהו משטח שהוא גבוה 10 תפחים, כמו אותו סל, אפילו שמתחתיו אין עמוד שהוא גם כן רחב 4 תפחים, גם זה הופך את מה שמעל הסל לרשות היחיד, וממילא אם אני מעביר את הכדור מרשות היחיד לאותו סל, אז בעצם העברתי לרשות היחיד לפי רבי יוסי הגלילי, ואין בזה שום איסור, אז יוצא שהמשנה לא תסתדר עם רבי יוסי הגלילי. זה הקושי השני, אבל את זה אפשר לפתור בקלות, ופשוט להעמיד שהסל נמצא פחות מ10 תפחים, כלומר הוא מחזיק אותו באזור המותניים, או שהוא קצת מתכופף, ואם זה פחות מ10 תפחים, אז זה לא רשות היחיד, אלא במקרה הזה זה יהיה רשות הרבים. עכשיו נעיר בסוגריים, למה רשות הרבים? הרי אמרנו בהקדמה שאם זה פחות מ10 תפחים, זה קרמלית, אלא מסבירים התוספות שקרמלית זה דווקא בדבר שמחובר לקרקע, אבל כלי לא יהיה קרמלית, אלא זה יהיה חלק מרשות הרבים. אז זה היה הקושי השני ואת זה תרצנו, אבל כאמור רבי אבאו נשאר עדיין עם הקושי הראשון שפשוט לא כתוב שהוא מחזיק סל, ולכן הגמרא עוברת לתירוץ השני בקבוצה הזאת, כלומר בניסיון לומר שגם במשנה שלנו יש דלת על דלת, וזה שרבי אבאו מעמיד את המשנה בזה ששני מחזיקים את היד מאוד נמוך בתוך 3 תפחים מהקרקע. וכמו שאמרנו בהקדמה, כל מה שפחות מ3 תפחים לקרקע הוא נחשב חלק מהקרקע, וזה כאילו שהנחתי על הקרקע, ועל הקרקע כמובן שיש דלת על דלת. זה התירוץ השני בקבוצה הזאת. הבעיה עם זה שזה מאוד לא סביר שמישהו מחזיק את היד כל כך נמוך. אמנם אפשר לומר שהוא מאוד מתכופף, או שהוא ננס, או שהוא עומד בתוך בור, אבל לא סביר שכל המשנה באה לדבר על מקרים כל כך דחוקים. זה מה שדוחה רבה, ולכן הגמרא מביאה את התירוץ השלישי של רבה. רבה פותר את כל הבעיה של דלת על דלת בקלות, והוא אומר, נכון, צריך דלת על דלת, אבל יד נחשבת כדלת על דלת. מה הסברה? כי הרי מה אמרנו, למה צריך דלת על דלת? כי דווקא דלת על דלת זה מקום שבו אנשים נוהגים לשים דברים, אבל כמובן שאנשים נוהגים לשים דברים גם ביד, ממילא יד נחשבת כדלת על דלת. זה התירוץ השלישי בקבוצה הזאת, ואם זה הגמרא באמת נשארת, והיא מביאה שגם רבי יוחנן אמר את זה, והוא גם אמר את זה פעמיים בשביל לחדש, שזה נכון לא רק אם זרקתי לך בכוונה ליד, שאז אני מחשיב את היד שלך כדלת אמות, אלא גם אם זרקתי סתם ובמקרה זה נחת לך ביד, גם אז אני חייב. בזה סיימנו את 6 התירוצים לזה שהמשנה מחייבת אפילו שאין ביד דלת על דלת. הגענו בערך לרבע התחתון של ה' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על השאלה של רב ביבי ברבאי, האם אפשר להוציא את הפת אחרי שהדבקתי אותה לפני שאני אעבור על איסור אפייה ואת חייב חטאת? שאלנו הרי לא היה חטאת, כי הרי נזכרתי באמצע, זה כבר לא שוגג, וענינו או שכאן מדובר שמישהו אחר רוצה להציל אותי מחטאת, או שמדובר במזיד, והנושא כאן זה לא חטאת, אלא סקילה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני שאלנו איך במשנה בכלל יש חיובים, הרי הידיים אין בהם דלת על דלת, ובשביל להתחייב צריך עקירה והנחה ממקום של דלת על דלת. זאת הקושייה, ועל זה ראינו 6 תירוצים. 3 התירוצים הראשונים ניסו לומר שבעצם לא צריך דלת על דלת. התירוץ הראשון היה להעמיד את זה כרבי עקיבא, שקלוטה באוויר כמי שהונחה. על זה הקשנו קודם כל שלפי רבא זה לא כל כך ברור שרבי עקיבא סובר כך, כי הוא התלבט בזה, אבל ענינו שאחרי שהוא התלבט כנראה שכך הוא הכריע. אבל הקשנו עוד שזה רק מתרץ את ההנחה, אבל זה לא מתרץ את העקירה. לכן הבאנו תירוץ שני שזה כרבי, שרבי גם כן סובר קלוטה כמי שהונחה, והוא גם מפורש אומר שגם עזיבת האוויר גם כן כמי שנעקרה מהנחה. זה התירוץ השני, אבל גם את זה דחינו, כי לפי רב שמולה אומר את זה דווקא במקום מקורה, ולא ברשות הרבים שהיא לא יכולה להיות מקורה. בסוגריים גם ניסינו לומר שזה כרבי אחר שאמר שאם זה נוחת על זיז אז אני חייב, למרות שזה לא דלת על דלת, אבל גם את זה דחינו כי שם זה דווקא ענף של עץ, ובגזע יש דלת על דלת והענף הולך לפי הגזע. התירוץ השלישי היה שמשנה כאחרים שומרים מפורש אם אני זורק וזה נוחת למישהו בדיוק ביד אז אני חייב, אבל גם את זה דחינו שזה רק פותר את בעיית ההנחה ולא את העקירה, וגם אולי מדובר שהוא תפס על ידי משהו שהוא דלת על דלת. אז אלה היו שלושת התירוצים הראשונים לנסות לומר שלא צריך דלת על דלת, אבל דחינו. אחר כך היינו עוד שלושה התירוצים שמקבלים את זה שצריך דלת על דלת, אבל אומרים שבעצם כאן יש דלת על דלת. התירוץ הראשון היה שמדובר שהוא מחזיק סל ברשות הרבים, אמרנו שזה דווקא אם זה פחות מעשרה טפחים, כי אחרת זה יהיה רשות היחיד, אבל גם את זה רבי אבאו דחה, כי לא כתוב שהוא שם לו את זה בסל, אלא כתוב שהוא שם לו את זה ביד. התירוץ השני היה שהוא באמת שם ביד, אבל היד נמצאת פחות משלושה טפחים, ואז זה חלק מהקרקע, וממילא בקרקע יש דלת על דלת. גם את זה דחינו כי לא סביר שמדובר שזה פחות משלושה טפחים, והתירוץ השלישי בקבוצה הזאת, והאחרון מששת התירוצים, אומר רבה, פשוט, ידו של אדם נחשבת כדלת על דלת. עד כאן ששת התירוצים, כל טוב.